זה של אהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אפשר להגיד באופן כולל שבערך 50% כמעט 50% מהאנרגיות של הקמת המשכן מופנות לעבר הנושא של בגדי כהונה. זה דבר שמעורר לחשיבה. מבנה המשכן, כלי המשכן, זה דברים שהם אחרי הכל מתבקשים באיזשהו מקום, זה הגיוני, זה מצופה. עשוי לי מקדש, ששכנתי בתוכה, המקדש הזה צריך להיות איזשהו מקום, איזשהו מרחב שיש בו גם כן כלים מסוימים של עבודה, של השראת שכינה. דיברנו שבוע שעבר על הארון מצד אחד והמזבח מצד שני והכלים האחרים, כל אחד מהכלים והמשמעות המיוחדת שלו. אבל כל הריבוי בעיסוק בנושא הזה של בגדי כהונה נראה קצת חורג מפרופורציות. כן, בדיוק איך כל בגד ובגד יקרה. בסופו של דבר, בגדי שירות, כן? בגדי שירות לכהנים. ובכל זאת אנחנו רואים שבתורה זה תופס נפח מאוד מאוד רחב, וגם אחרי זה בחז"ל, כל אחד מהבגדים, חוץ מהדקדוקים והפירוטים של איך בדיוק הוא צריך להיות ולהיראות ואיך עושים אותו, כל בגד והמשמעות שלו ומה הוא מחפר וכולי, כמו יש הרבה עיסוק מסביב לנושא הזה של בגדי כהונה. ודרך זה אני רוצה קצת להיכנס בצורה רחבה יותר בכלל למשמעות של הביגוד, של הבגדים. וכמה וכמה הקשרים אנחנו מוצאים התייחסות לנושא הזה של בגדים בתורה, כן, מתחיל מאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא עושה בגדים, כן, עלי תאנה, קוטנות אור. כלומר, הביגוד זה משהו שהוא יש לו תפיסת נפח, וכמובן גם בהמשך בהקשרים שונים. וננסה להבין באמת מה המשמעות המיוחדת של הנושא הזה. אז נתחיל עם התורה הראשונה פה, ערבי נחל. ותיבת בגד הוא מלשון בגידה. כמו שאמר הכתוב, בבגדו בא, לשון בגידה. דרשו רז"ל, כיוון שפירס תליתו, אז בעצם הוא בוגד בה. כן, גמרא אצלנו. ולכן שם בגד מיוחד למלבוש, שם בגד מיוחד למלבוש רחמנא ליצלן. כן, כשהלשון של בגד זה ביטוי לבגידה, זה ביטוי ללבוש לא טוב. לכן מצאנו, הסירו הבגדים הצועים מעליו. הרי שלשון בגד מורה על הרע, ושמו מוכיח עליו שהוא עניין בגידה. ומה שמצינו לפעמים בגדי כהונה או בגדי כבוד או קודש, הוא רק שם מושאל. ולכן הוא צריך לפרש בגדי קודש, כי סתם בגד מורה להיפוך. מה שאין כן, תיבת לבוש מורה לבושי קדושה, כמצינו בפיוט, מלך בעשרה לבושים התעזר בקדושה וכמוהו רבים. כלומר, יש הבחנה בלשון בגד. המונח בגד הוא מונח של בגידה. ולכן סתם בגד זה בגד לא טוב, חוץ ממקום שבו כתוב בגדי כהונה, בגדי כבוד, בגדי קודש, שזה בא לתקן את הבגד. לבוש זה משהו אחר. עכשיו, מה בבית הנקודה של הבגד? למה בגד זה בגידה? מה המשמעות של הבגד בשום בגידה?
כי זה מחסד בן אדם, אתה יכול להיות
מישהו אחר. כן. ובגדי קודש, כן? כמו שיש פה איזה בגד, שהוא מצד אחד בגד, אבל למרות שהוא בגד, אז הוא יש בו את הצד של הקודש. אז באמת הבגידה היא במובן הזה של ההסוואה, של ההסתר. כל הצורך בלבוש בא מאיזשהו, בעקבות חטא אדם הראשון, מהצורך של האדם להסתתר מהחבר שלו, מאחרים, מהעולם. זה ביטוי לריחוק, זה ביטוי לנתק, זה ביטוי לכך שיש מחיצה. הבגד איזשהו מקום הוא חוצץ בין האדם לבין חברו, ובדקות הוא מבטא איזשהו רעיון של בגידה. בגידה שבמצב שבו אנחנו נמצאים זאת בגידה שהיא הכרחית, כי אי אפשר יותר עליה, על הבגידה הזאת. אבל אחרי הכל, כשמדברים על המצב האידיאלי השלם המתוקן, מצב של אדם לפני החטא, שהוא היה בעצם בהרמוניה שלמה ומלאה עם כל המציאות, עם כל הבריאה, אדם וחווה, כן, הלכו בלי בגדים, כן, לא התבוששו. כלומר, המציאות שלהם הייתה מציאות של בעצם חיבור הרמוני, שלם, מלא, עם כל המציאות בינם לבין עצמם, בלי שום מחיצה. התודעה, בעקבות חטא אדם הראשון, כן, היא עצם ההתחלה מעץ הדעת הטוב הרע, גורמת לכך שכבר האדם יש לו איזה צד של ניכור, יש לו צד של זהות, ובעקבות זה, אז פתאום ללכת בלי בגדים זה דבר שהוא מבייש, כן? בגלל שאדם מרגיש שהוא צריך להצניע את עצמו, הוא צריך לחסות אותו, הוא צריך להרחיק את עצמו מעיני הזולת. לכן הבגד כשלעצמו הוא בעייתי. אבל יש מציאות מתוקנת שזה בגדי קודש, שזה בגד, אבל בגד שהוא בגד קודש, ואנחנו ננסה בהמשך להבין מה המשמעות המיוחדת הזאת של בגד קודש. מה זה בגד קודש? אומר המאור ושמש, מאור ושמש זה רבי קלונימוס קלמן מקרקה, הוא סבא רבא של הפיאסצנה שקרוי על שמו. ובכל שנה ושנה בימי הפורים האלה מתנוצץ רוח חוכמה ומופיע על כל העולמות יותר מיום השבת. ובשבת אנו מחליפים לבושנו, מפני שבשבת אנו יוצאים מעץ הדעת ונדבקים בעץ החיים, שאור החוכמה מופיע בשבת. על כן פושטים לבושי חול שהם קוטנות עור ולובשים בגדי שבת, שבשבת אנו דבוקים בעץ החיים ונעשה מאור אור. ובפורים שאור החוכמה מופיע כל היום יותר מבשבת, על כן המנהג הוא להלביש בגדי נוכרים, להראות שעל ידי לבושים אלו יוכל האדם להידבק בעץ החיים, אם יתקן אותם הלבושים לעשות מאור אור. ועל כן תקנו לשלוח מנות בפורים לרמוז שצריכים להחזיק ידי לומדי תורה, כדי לגרום ייחוד וסמכי קשות, כן, ברגלי האמת, וכדי שלא יקטרג יבלי בתנד סוטה. כן, כמו עושים את זה בכיסוי, כאילו של סוטה, אבל באמת יש פה משהו אמיתי. לזה אמרו בזל, חזל חייב איניש לבסו בפוריה שיהיה לו חלק מה. קשה למצוא התייחסויות לנושא של לפרשיות הללו, כן, תרומה תצווה, משפטים, בלי פורים. כן, זה שאנחנו בשנה מעוברת השנה, זה אין מה לעשות, צריך כבר להתחיל עכשיו להתעסק מפורים, בגלל שהדברים האלה בתורות הם משולבים זה בזה. ובעצם מה שמופיע בפורים מתנוצץ אור החוכמה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, על הגילוי המיוחד של פורים, על ההארה של פורים. אבל מה שפה אומר ששבת, שמחליפים את הלבושים, זה יציאה, כן, זה ביטוי ליציאה מעץ הדעת לעץ החיים, לעץ החוכמה, כן, שבעץ החיים בעצם מה שמופיע מופיע החוכמה, והחוכמה היא תיקון של הבגד, וזה בעצם ההבדל בין קוטנות עור לקוטנות עור. כלומר, יש את הרעיון של הביגוד באמת כביטוי לחציצה, כביטוי לריחוק, כביטוי לבגידה, כמו שראינו קודם. וזה הבחינה של קוטנות עור. העור הוא באמת, הוא חוצץ, הוא מסך. הוא קשור לעץ הדעת, הוא קשור לתודעה שהיא תודעת הנפרדות. הוא קשור לתודעה שהיא תודעה עצמית של האדם, וכאשר לאדם יש תודעה עצמית, אז מלא הוא עצמי בניגוד ל. הוא עמדה, כן, יש לו את העמדה הייחודית העצמית שלו, כמרוחקת מי? מהקדוש ברוך הוא, מרוחקת מהזולת, מאחרים. אבל יש את הבחינה של הלבוש, הוא קוטנות אור, שזה תיקון של הלבוש. והקוטנות אור זה בעצם ביטוי של לבוש כזה, שהוא לא לבוש שחוצץ, אלא לבוש שמגלה. עכשיו פה יש סוד מאוד מאוד יסודי ועמוק, וזה שבעצם בסופו של דבר הכיסוי הוא גם גילוי. בגלל ש למשל, בהקשר האלוקי, אז הקדוש ברוך הוא לא יראני אדם וחי, כן? אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא. ולכן, כדי שנוכל לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים שתהיה איזושהי מחיצה, שהמחיצה היא הדבר שמאפשר לנו לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ולכן, באיזשהו מובן, המחיצה הזאת היא יכולה להיות אמצעי לגילוי שכינה, לגילוי של הקדוש ברוך הוא. כן, בוא ניקח משל מהכניסה של כהן גדול לקודש הקודשים. אז הקטורת, כן, זה בעצם באיזשהו מובן, כמו שכתוב בפסוקים בפרשת החרימות, שאהרון מכניס, כן, לפני שהוא נכנס, כן, בא אהרון על הקודש, והוא מכניס את הקטורת, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת, ולא ימות. כלומר, הכיסוי, ענן הקטורת, כיסוי של הכפורת על ידי ענן הקטורת, הוא זה שמאפשר בעצם לאהרון הכהן להיות בקודש הקודשים. כלומר, המיסוך הוא בעצם האמצעי לגילוי, הוא זה שמאפשר את הגילוי. וזה בדיוק ההבדל בין קוטנות אור לקוטנות אור. שקוטנות אור זה מבט על המחיצה כדבר שחוסם, שמפריד, שבוגד, משון בגד. אבל בגדי קודש, המשמעות של בגדי קודש זה בגד שהמטרה שלו היא לא מטרה לבגוד, אלא הוא רק אמצעי, הבגד הוא אמצעי לגילוי, הוא אמצעי למפגש, הוא אמצעי לזה שאפשר יהיה לראות. וזה בעצם הרעיון של בגדי קודש, כן? בגדי שבת, כן? בגדי שבת, אנחנו נראה, רצה להתמריך בזה בנושא הזה. בגדי שבת הם לא בגדי חול. בגדי שבת, כביטוי, כן? יום השבת, הוא יום שבו העולמות חוזרים לשורשם. יום השבת הוא יום של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא יום שבו, כן, המנוחה היא מאפשרת את הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. וביום השבת ייפתח, כן, דרשה של השפת אמת, על זה שכל החלונות שחסומים במשך כל השבוע, והמציאות האלוקית שהיא נסתרת ונעלמת במשך כל השבוע, שבת זה הזמן שבו אפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. הזמן של גילוי, הזמן של הארת פנים, הזמן שבו בעצם כל המציאות כולה היא מגלה את הקדוש ברוך הוא. לכן, שבת היא מעין עולם הבא, היא מעין עולם בגלל שהקדוש ברוך הוא בעצם מאיר פה בתוך העולם שלנו, בכל העשיות שלנו, באכילה של שבת שהיא אכילה שהיא מקדשת, כן, אכילה של שבת אומר האריז"ל שהיא לא מגשמת, אין גשמיות באכילה של שבת. הלבוש של שבת הוא גם לבוש באותו אופן, הוא לבוש, הוא לא לבוש של חול, הוא לא לבוש של הסתר, הוא לא לבוש של כיסוי של ריחוק, אלא הוא לבוש שמאפשר, הוא לבוש שמגלה. זה בא לידי ביטוי גם במחות היחסים, כן, בין אדם לחברו. כן, הערת פנים של שבת היא משהו מיוחד. הנייחה של שבת, המשפחתיות של שבת, האווירה הנעימה, הרגועה, המשוחררת, זה הכל חלק מהאופי המיוחד של השבת, שהוא אופי של יום כזה של גילוי, של קוטנות אור באלף, שזה המשמעות של הלבושים של שבת. זה מה שראה פה מהמאור והשמש.
אז הוא דיבר כאילו בפורים זה על המחפאות?
עכשיו, הוא מדבר על תחפושת בפורים, והוא אומר על תחפושת בפורים, שגם בפורים, כן, בפורים זה היום שבו מתגלה בצורה הכי חזקה אור החוכמה. והגילוי של אור החוכמה בפורים, בעצם הוא שובר את כל המחיצות, את כל המסכים, והוא בא לומר איך שבסופו של דבר, וזאת ההערה של פורים, הכל אלוקות. זה בעצם האמירה של פורים. הכל אלוקות. וממילא, כדי להבין שהכל אלוקות, אתה צריך לקלוט, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים אלוקות, אנחנו רואים עולם הזה, אנחנו רואים דברים גשמיים חומריים. אז כדי שנוכל בעצם להכיל את התודעה של הכל אלוקות, אנחנו צריכים להבין שבאמת, הדברים שאנחנו רואים זה לבושים. אנחנו רואים את הצד החיצון של הדברים. אנחנו מגישים אותם בחוץ. וזה בעצם התחפושת. התחפושת באה לומר שהכל לבוש. הכל בעצם מסכות, הכל הסתרות בסופו של דבר. אבל מאחורי כל ההסתרות האלה יש את הממש, יש את הדבר האמיתי. וזאת ההערה של אור החוכמה המיוחדת שמאירה בפורים. וזה השיא של זה, זה בעד אלו ידע. שבו אנחנו אומרים, כן, שאפילו ההבחנה בין ארור לברור, כן, אפילו שם אנחנו, אפילו ברור בעצם, כביכול, יש גילוי אלוקות. כן, זה מה שראינו גם בפסקה של הרב קוק במידות הראייה, באהבה, שמחות נמחרת זכר המלאק מתחת השמיים, אבל מעל השמיים אפילו למלאק יש מקום. שזה גילוי שרק בפורים, אחרי ששותים כך וכך, כמה כוסות, אפשר להגיע לאיזשהו מפגש עם הנקודה הזאת. שהיא נקודה שאומרת שאחרי הכל, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הכל אלוקות. וגם הרע הוא בעצם, הוא גם כן מסווה, הוא גם כן כיסוי, הוא גם הסתר, הוא גם איזשהו משחק, אבל גם בו בסופו של דבר, גם מתחתיו, גם מאחוריו, אפילו שם מסתתרת נקודה של חיות אלוקית, אפילו שם מעל השמיים יש איזשהו קיום, קיום אלוקי. רב צדוק מוסק בנושא הזה על רקע מדרש רבה, פרשת במדבר, שאומר ככה, מתחילת בריאתו של עולם, אדם הראשון היה בכורו של עולם. וכיוון שקרב קורבנו שנאמר ותיטב להשם משורפר, מקרין מפריס, לבש בגדי כהונה גדולה. כלומר, כבר אדם הראשון בעצם לבש בגדי כהונה גדולה, שזה אולי קשור לנושא של הקוטנות אור, קוטנות אור שראינו קודם. שנאמר, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור, וילבישתם. ובגדי שבח היו, כלומר, בגרסה הפרות של המדרש שאצלנו, כן, או לפחות מה שהכניסו פרקט השוב, זה בגדי שבח היו. אבל רב צדוק, הייתה לו גרסה אחרת כנראה, שלא בגדי שבח היו, אלא
בגדי שבת.
בגדי שבת היו. בסדר? ואז זה מתאים לכל המהלך הזה. אז בואו נראה איתי פה כמה תורות של רב צדוק.
אם הוא באמת, אם אדם הראשון הכיר את הקורבן הזה אחרי שהוא גורש מגדד, זה באמת היה שבת.
כן, נכון, זה לא אומר שהבגדים הם בגדי שבת במהות שלהם, אבל זה מה שהוא רוצה לקרוא במדרש הזה. ובשבת דהו מעין עולם הבא, והנשמה יתירה שלמתא דכולה בי, שלמותא דכולה בי. דוגמה דעולם הבא, והיא הנהנית מהשלוש סעודות, כמו שמובא בזוהר. כן, הנשמה יתירה, שהיא בעצם, מה זה הנשמה יתירה? זה נשמת עולם הבא. בדומה לעולם הבא, דוגמת העולם הבא, והיא זאת שנהנית מהסעודות של שבת. כמו שמובא בזוהר, האכילה דוגמת הכהנים, שלוחי דרחמנה, ונחשב לאכילת גבוה. כן, פרשת שבוע שלנו, ואכלו אותם אשר כופר בהם, כהנים אוכלים בעלים מתכפרים, האכילה של כהנים זה אכילה משולחן גבוה, זה אכילה מחפרת, זה אכילה בעלת משמעות רוחנית. אומר הזוהר, אכילת שבת, זה בחינה של אכילת הכהנים. זו אכילה מקדשת. אכלו אותם אשר כופר בהם. ושמח לדבר מה שאמרו על קוטנות אור האדם הראשון שהם בגדי כהן גדול והם בגדי שבת. כן, כמו בגדי אדם הראשון, אותם קוטנות אור, זה בגדי שבת. אין שם. הרי זה בגדי שבת הם בגדי כהן גדול שהם לכבוד ולתפארת. וכן בגדי שבת שדרשו מקדוש שם מכובד. זאת אומרת, זה בגדים שהם לא בגדים שהם באים לחצוץ. דיברנו על זה שבעצם אכילת האדם עץ הדעת יצרה אצלו תודעה עצמית. התודעה העצמית שלו, המודעות העצמית של האדם, נתקע אותו מלהיות חלק מכל ההוויה. פתאום יש לו מבט בוחן, מבט חיצוני, הוא בוחן את הדברים מבחוץ. וזה מה שגרם לכך, זה בעצם השורש לבושה. הבושה והצורך בלבוש היא מתחילה מהתודעה, תודעה עצמית של האדם. אבל הבגדים של כהן הגדול הם בגדי כבוד ותפארת. הם בגדים לכבוד ולתפארת. כן, הפרשייה לא מזכירה את המכנסיים. מכנסיים זה באמת לחסות בשר ערווה. כן, אבל הבגדים של כהן גדול ודאי, כן, אבל גם שאר הבגדים של כהן אדיוט, לכבוד ולתפארת, זה בא לומר שזה לא מכוח המטרה, כן? הנושא של, אפשר לומר את זה בצורה כזאת, הנושא של הביגוד, משון הבגידה, לחסות בשר רחבה, וזה אפשר לצאת ידי חובה במכנסיים, כן? זה כבר מוציא אותם ידי חובה מבחינת הלבוש ההוא, מבחינת הביגוד ההוא. אבל המהות של הבגדים, המהות של אמירה חיובית, לא של הסתרה, אלא של ביטוי, של גילוי. ומה הגילוי של בגדי הכהונה מגלים? מגלים לכבוד ולתפארת, הם מגלים את כבוד השם. וזה מה שחז"ל באמת דורשים על כל אחד מהבגדים, זה לא סתם בגדים של כיסוי. זה בגדים שיש להם משמעות מצד עצמם. יש להם אמירה, יש להם ביטוי, יש להם גילוי, וכל בגד והגילוי שהוא מגלה, והמשמעות שהוא מבטא, שממילא אותה משמעות גם כן מחפרת על עוון אחר. וזה המשמעות של לכבוד ולתפארת, כן? זה האמירה, שזה לא בגדים לכיסוי, אלא בגדים בעצם לביטוי ולגילוי. ואותו דבר גם בבגדי שבת. בגדי שבת, קדוש השם מכובד, כן, שלא יהיה בגדיך, כן, בלבושך של, של שבת, כאילו הוא לבושך של חול. כלומר, הלבוש של שבת הוא לבוש, הוא לבוש מיוחד במובן הזה, שהוא לא סתם לבוש של כיסוי, הוא לבוש שיש בו אמירה, כן, גם באופי של בגדי שבת. יש בהם איזה פאר, יש בהם הדר, יש בהם כבוד ותפארת. זה לבוש שהוא לא סתם בא כדי לחסות, אלא זה לבוש שהוא בא לומר, הוא בא לגלות, הוא בא לגלות את הדר האדם, את הכבוד ואת התפארת, שהם בעצם השורש שלהם בגילוי האלוקי, בקדוש ברוך הוא. האדם, מעין עולם הבא, האדם גם כן, בעצם מבחינת הקדוש ברוך הוא, מתגלה בתפארת שלו, בהדר שלו, דרך הבגדים שהם בגדי שבת, שיש בהם ביטוי שהוא ביטוי כבוד ותפארת, ביטוי מיוחד, ולא רק את האלמנט של בגדי חול, שהעניין שלהם זה הכיסוי. התורה הבאה, הוא באמת, מקודם היה משכן, אדם הראשון בגן עדן, שם מלובש בגוף מזוכח, ושם היה השראת השכינה. ואחר הקלקול כתיב, משנה פניו ושלחהו, ונשאר הגן עדן משכן הנשמות. והיינו, שם מתלבשות הנשמות בגוף מזוכח קוטנות אור, כמו אדם הראשון קודם הקלקול. ואית המדרש רבה, לבש בגדי כהונה גדולה, בגדי שבת היו, והיינו שאף לאחר הקלקול שנתלבש במשך דחיביה, כן, באור הנחש, כמו שמובא בזוהר הקדוש, מכל מקום במקדש ושבת זוכים לקוטנות אור, כמו אדם הראשון קודם הקלקול. זה שאמרו בתורתו של רב מאיר מצאו כתוב קוטנות אור, וכן זכה לזה אדם הראשון במערת המכפלה, וכיוון שהיה מקום מקודש קנו גם כן בדמים. כן, כמו פה הוא בעצם משלים את הרעיון. לפני החטא הקוטנות היו קוטנות אור באלף, אחרי החטא הם הפכו להיות קוטנות אור בעין. בעולם הנשמות, בעולם הבא, שם יש מושג מסוים של לבוש, אבל הלבוש הזה הוא לא לבוש מסתיר, הוא לא לבוש מכסה, הוא לא לבוש חוצץ, הוא לבוש מאיר. המאיר, כן, זה מה זה קוטנות אור? זה קוטן, זה קוטונת, אבל היא מאירה, היא מגלה את האדם, היא דווקא מעצימה את ההערה של האדם. כן, האור הוא מאיר, האור הוא מגלה, וזה המשמעות של הלבוש של עולם הנשמות. זה לבוש שמאיר ומגלה. לעומת זאת, אחרי החטא הלבוש הפך להיות לבוש של אסתר, של כיסוי, של אלם. ואדם הראשון בעצם, וכן, בערת המכפלה וכהן הגדול ובגדי שבת, הם כל אלה הם בעצם בחינות של הלבוש של קודם החטא. כן, הבגדים של כהן גדול, בגדי כהן גדול, הם ביטוי לביגוד של קוטנות אור, של א', שזה ביגוד שהוא מגלה, שהוא מאיר, שהוא כבוד ותפארת, ולא קוטנות אור של אחרי החטא. וראייה זו היא הלבישה לבגדי שבת כביכול, כלפי מעלה יתברך שמו, כאילו שגם הקדוש ברוך הוא לובש בגדי שבת. מה זה בגדי שבת של הקדוש ברוך הוא? ישב שהקדוש ברוך הוא זה באמת כל הכיסוי שמגלה את הקדוש ברוך הוא, מגלה את רצונו. כל הבריאה כולה הם לבושים, שבהם מתלבש הבורא יתברך. ותחילת הבריאה, נאמר מעשה בראשית, הוא האור, ונאמר בו עוטה אור כסלמה. כן, האור הוא כמו סלמה. כמו סלמה הוא לבוש, הוא כמו סמלה של הקדוש ברוך הוא, אבל זאת סמלה שהיא מגלה את מלכותו, שהיא מגלה את אלוקותו. ואמרו שנתתף בו הקדוש ברוך הוא, שזהו הלבוש הראשון שברא השם יתברך. היינו שיהיה מבוא לנבראים שיוכלו להשיג אורו יתברך דרך לבוש זה שהוא הוא האור המושג לנבראים. כן, כלומר, כמו שאמרנו קודם, הלבוש של הקדוש ברוך הוא, הלבוש של האור, זה לבוש שכל המטרה שלו זה רק כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה, כדי שאפשר יהיה להשיג אותו, לא כדי ליצור חציצה, אלא כדי לאפשר את המפגש עם הנבראים. והוא הקיבול שכר דל עולם הבא, שגנזו הצדיקים לעתיד לבוא, שיושבים ונהנים בסביב השכינה. כן, איפה האור הזה? הקדוש ברוך הוא גנז אותו, ולעתיד לבוא בעולם הבא, זה האור שאותו הצדיקים בעולם הבא רואים. זה אור שכל המהות שלו זה מהות של גילוי. לכן הצדיקים יכולים ליהנות מסביב השכינה בלי להתבטל, בלי להיעלם. למה? כי זה אור כזה שהוא מגלה, שהוא מאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא. שזה מה שקיים בעולם הבא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים. וזהו הלבוש של שבת, שמשמש לעתיד ביום שכולו שבת, וסוף מעשה מחשבה תחילה, ונעוד סופו בתחילתו. על כן היה בו ההתחלה, משהו הסוף ותכלית המכוון, שיהיה תמיד כן, ויום שכולו שבת. כלומר, בגלל שבעצם זה התכלית, זה הסוף, סוף מעשה מחשבה תחילה, זה גם הדבר שנברא ראשון. והדבר הזה, האור הזה, הוא האור שמתגלה, שמאיר בכל שבת ושבת, הוא האור של הגילוי של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא בעצם כל חוזר לשורשו, והקדוש ברוך הוא מאיר לנבראים באופן כזה שהם יוכלו לקבל אותו. כל השבוע אנחנו תרודים בעשייה, רצים אחרי השגרה שלנו, וכל העולם כולו, כל המציאות כולה, אומרת ריחוק, אומרת אסתר. זה המשמעות של היום-יום שלנו, כל ימי השבוע. שבת זה יום שבו, כמובן שהעולם עדיין קיים, כן? ואנחנו לא חוזרים למציאות שלפני בריאת העולם, אבל העולם בעצמו הוא מאפשר גילוי של הקדוש ברוך הוא, כן? האור של השבת הוא מאפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. ונגנז מיד ימי המעשה שיום שחרת 6,000 שנה העולם הזה, והחזירו בשבת, כמו שאמרו, כן, את אותו אור החזיר בשבת, כמו שאמרו, ברכו באורה. כיוון ששקעה חמה בלילי שבת, התחיל האורה משמשת, אותה אורה שנבראה ביום הראשון. ורצה לומר אור הגנוז הנעל כדמי על זקרה ואורו על גנפי ארץ דדריש לי שם על אותו אור דיום הראשון שאדם צופה מסוף העולם ועד סופו. רצה לומר שמשיג דאין עוד מלבדו, ואין לפניו שום דבר חוצץ בפני הראייה, דהכל רק אורו יתברך ומלוא כל הארץ כבודו. זה מה שאפשר לנו, זה מה שמאפשר לנו. האור הזה, שהוא אור השבת, אור עולם הבא, הוא זה שמאפשר לנו לראות בתוך המציאות עצמה את העובדה שמלוא כל הארץ כבודו. שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם הזה. ולמרות שכביכול, כאילו נראה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והלך, העולם כביכול לא מגלה את הקדוש ברוך הוא, אבל האור הזה, שהוא האור של גנוז צדיקים, האור של העולם הבא, האור שמאיר בשבת, הוא זה שמאפשר לנו גם ביותנו בעולם הזה להכיר, וכך שהכל אלוקות בסופו של דבר, שהכל ברור, שהקדוש ברוך הוא נמצא, נוכח, משגיח, מאיר בעולם הזה ומחיה אותו כל רגע ורגע. וזה הבחינה באמת של השבת. יש פה הערות? יש פה, הבאתי את הבני שכר שקראתי ב... מסיבת ראש חודש, שבעצם נחזור על העניין שזה באמת הרעיון של חודש אדר. זה באמת הבחינה מחודש של חודש אדר, זה העבודה של חודש אדר, ולכן לא בכדי הפרשה הזאת, פרשת יצווה, והשנה גם כן פקודי, כן, כמו הפרשיות שעוסקות בנושא של הלבושים של מלבושי הכהן הגדול, פרשיות שהן נקראות בחודש אדר, והן קשורות מהותית לכל הרעיון הזה של התפיסה של הלבוש, של הלבוש של הקדוש ברוך הוא, של כביכול הבגד, בגדי קודש, וכל הרעיון הזה של הכיסוי והגילוי, המתח הזה בין הכיסוי לבין הגילוי, שתי הבחינות הללו. אני רק אוסיף שהפרשה שלנו חותמת בפרשיית מזבח הקטורת. וכבר הרמב"ן ופרשנים אחרים שאלו על על המיקום המוזר הזה. הרי לכאורה פרשת תרומה עוסקת בכלי המשכן, פרשת יצווה עוסקת בבידי כהונה. מה פתאום דווקא פרשיית מזבח הקטורת נותקה מכל שאר כלי המשכן, וכן, התאחרה עד סוף פרשת יצווה? לכאורה היא לא במקומה, לא עם כל שאר כלי המשכן. אז מה התירוץ לפי מה שדיברנו? שבאמת הקטורת, זה כל הרעיון שלה, זה כל המהות של הקטורת. הקטורת בעצם היא מבטאת את אותו רעיון של בגדי הכהונה. הרעיון של הכיסוי שלא בא לחצוץ, שלא בא להסתיר, אלא הכיסוי שבא לגלות. כן, הקטורת ודאי ביום הכיפורים, לבי כל יום ויום, אז יש לזה משמעות כפולה. כן, המשמעות של הכיסוי, אבל גם המשמעות של הריח הטוב כמובן. אבל ביום כיפור, כמו שעולה מהפסוקים, אז כל הרעיון של הקטורת הוא בעצם הרעיון הזה. הרעיון של הענן, כן, קוטרה, של האשן, של הכיסוי, של העלמה, של האסתר. אבל אסתר שהמטרה שלו זה לא כשלעצמו, אלא הסתר שהמשמעות שלו זה כדי לזכות באמת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. כדי שנוכל לפגוש את הקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה כיסוי והסתר שיאפשר לנו לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אז אולי על פי המהלך הזה אפשר גם להסביר למה באמת פרשיית הקטורת, מזבח הקטורת, הוא קשור מהותית באמת לפרשת יצווה ולכל הנושא של בגדי הכהונה. אז ככה אומר רב צבי אלימלך מדינו, בעל הבני שכר, בספר יצירה המליך עוד קוף בשחוק וקשר לו כתר וצר בו דגים בעולם והדר בשנה ותחו בנפש זכר ונקבה. כן, ספר יצירה כל חודש יש את כל האפיונים המיוחדים שלו, יש אות מסוימת לכל חודש וחודש, יש פעולה שמתאימה לזה, יש איבר, יש מזל כמובן, יש שם החודש. אז חודש אדר המליך אות קוף, האות של חודש אדר זה האות קוף, הפעולה זה פעולת את... מה?
אני זוכר, הרב מחיה דיבר על זה שנה שעברה בעוד חודש אדר.
דיבר משהו דומה, כן. לא בדיוק.
הפעולה היא פעולת צחוק, כן? ומזל דגים, אדר בשנה וטחול. והנה, הנה, אות ה' בוצר היוצר בראשית חודש ניסן. כלומר, ניסן זה ה' ואדר זה קוף. והנה כל האותיות שבאלף ב' הם גולם אחד. חוץ מאות ה' ואות קוף שהם בחודשי אדר וניסן, הם חודשי הניסים הנסתרים וגלויים ודבר מצא השם. כלומר, יש משהו שמשותף ומיוחד להי ולקוף, שהם לא גולם אחד, אלא יש בהם גם כן את הרגל, כן? הרגל הקצרה שלה, הרגל הארוכה של הקוף, אבל הם שונים, הם יוצאי דופן, הם מיוחדים בינם לבין עצמם, בשונה משאר האותיות. והוא רוצה להסביר בעצם שהם באיזשהו מובן שני חודשים שיש להם מהות הפוכה. בזוהר תרומה, אשת חיל, האור רשום, רשימו ועד אילי הוא אות ה'. כן, אשת חיל, האות שלה, סימן שלה, זה ה', זה אשת חיל. ואחית חזילה. אשת זונונים, כן, יש אישה זונה, בגוד לאשת חיל יש אישה זונה. שישה זונה, האור רשימה ועד אילה, יהיו, בהאו גוונה, דלא יתקן למבה אחי, ועד אילה, קוף. עד אילה יתקנה בתיקונה דעות ה'. כגוונה דקופה אצל בני נשה, דאז לה בתר בני נשה ולא יתקן למבדחי, עד כאן לשונו. אומר הזוהר, האות והסימן של אשת זנונים זה האות קוף, שבעצם היא רוצה להיות ה' והיא מחכה את האות ה' והיא לא מצליחה, כן? וזה האות הדומה לה' שזה אשה, אישה זונה, כן? שאשת זנונים, וזה האות קוף. זה מאמר הזוהר. הנה תתבונן לפי זה מלכות שמיים ומלכות הקדישה נרמזת באות ה' ומלכות הדסית רחה נרמזת באות קוף וכל המוסיף גורע. כן, רק עוד דבר אחד שהזוהר אומר, שקוף זה מלשון קוף, כן? קוף אחרי בן אדם. כלומר, הקוף זה החיקוי, ה' זה המקור והקוף זה החיקוי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה' כביה השם צור עולמים, י' זה העולם הבא, ה' זה העולם הזה. הגמרא במנחות אומרת שהעולם הזה נברא בצורה של ה' כדי להגיד שיש מקום לבעלי תשובה לחזור. אני יודע מה, שהקוף זה קשור לעניין הזה, כן? שהקוף, הרגל שלו היא ארוכה, אז יכול להיות שהיא מקשה על התשובה של בעלי התשובה, כן? זה אולי חלק מהעניין של אין תיקון. תפיסה של העולם כמשהו מוחלט טוטלי, שאין חזרה וכולי, אולי זה קשור גם לנקודה הזאת. בכל מקרה, האות ה' זה העולם הזה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, י' וה', י' עולם הבא, ה' עולם הזה, וקוף זה הסתרה אחרה. זה התודעה והתפיסה של העולם הזה כעולם מנותק, כעולם שאין בו אלוקים, כעולם שהוא לא מושגח, כעולם שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. והנה, הנה יתירה מספר קוף על מספר ה' צדיק ה', כן, ההפרש זה 90, זה 95. וזה תתבונן מה שכתוב במגילה, אחרי הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, המן זה 95, ועניין מספרות צדיק ה', להגביר את עצמו על מלכות שמיים ועל ישראל בני מלאכים. ועל ידי הקדמה זו יתברר אם ירצה השם כמה עניינים. והנה עוד קוף היא המולכת באדר ועוד ה' בניסן. כמו שגברה מלכות שמיים בחודש ניסן ורשימה ועוד הילה עוד ה', כן רצתה מלכות החייבתה להתגבר בחודש אדר ורשימה ועוד הילה עוד קוף, כקוף בפני אדם. על ידי זה גידל המלך את המן ומספר הנוסף. והנה יד על כסייה, מלחמה להשם בעלק, כן? וגימרתי את צדיקי, כסייה זה צדיקי. וימחה את שמו מתחת השמיים וכונן כיסא דוד, שזה גם גימרתי את צדיקי. מרב ימינו אמן, ועיר ימצא השם. בעצם הניגוד בין אדר לבין ניסן, זה בדיוק בנקודה הזאת, שניסן זה הבחינה שדיברנו על, על הבגדים, שקוטנות אור. ניסן זה קוטנות אור. ניסן זה בעצם עולם שמגלה בצורה בהירה את מלכות השם. זה הניסים הגלויים שהיו בחודש ניסן. כן, הניס הכי נסגר, זה כמובן קריאת ים סוף, וראתה שפחה על הים וכו'. אבל חודש ניסן הוא ה', בגלל שזה ביטוי של כיסוי מגלה בצורה הכי ברורה. ניסים נגלים, גלויים. אבל חודש אדר, זה הבחינה של קוף. ומהקוף, כן, פה יש שליטה של המן, פה יש שליטה של המלך. המלך, כל המטרה שלו, כל המגמה שלו, זה הרצון שלו לברר שבאמת הכיסוי הוא כיסוי מסתיר, הוא כיסוי שבעצם אין כלום מאחוריו, בעצם אין שום דבר. וזה הקוף, הקוף שבא להגיד שהמציאות היא נפרדת, המציאות היא מנותקת, בעצם כן, אין הקדוש ברוך הוא, אין אלוקות בעולם. וזה היד על כסייה, מלחמה להשם המלך דול דור, כן? אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כלומר, בעצם כיסא השם בעולם, כן? הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא לא יכול להיות שלם כל עוד המלך נמצאים. כי המלך, כל העניין שלו זה להסתיר את הנקודה הזאת, ולתפוס את העולם כקוף, לתפוס את העולם באמת לא כהי שמגלה את היוד, לא כמשהו שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, שם השם נמצא בו, אלא כמשהו שהוא אחר לגמרי, שהוא לא קשור לעולם של קדושה. וזה בעצם הניצחון של חודש אדר, שהתברר בסופו של דבר, שגם בתוך הקוף בעצם, הקדוש ברוך הוא באמת נמצא. כן, זה הניסים הנסתרים של חודש אדר, שכאשר גם בתוך ההסתר, גם בתוך המציאות הנסתרת, הקדוש ברוך הוא הולך, כן, ומגלגל וסוף את המציאות, מגילה, ששם השם לא מוזכר בה, וכל הרעיון של הנס של פורים, שהוא נס נסתר, בזה מתברר שבאמת, באמת, בסופו של דבר, העולם הזה הוא לא קוף, אלא הוא ה'. וגם כאשר הוא לא גלוי ולא רואים אותו, אבל זה קיים, זה נמצא, גם באסתר. וזה בעצם תיקון של הקוף. זה תיקון של הקוף במגרש של הקוף. כי המגרש של הקוף זה המגרש של האסתר. ואפשר לחשוב שכן, מגילת אסתר, לגלות את האסתרים. אפשר לחשוב שהאסתר הוא באמת, שהאסתר הוא ממש ככה, כמו שהמלך רוצה לטעון. ובא הגילוי, וזה האור הכי גבוה של פורים, כמו שראינו בהתחלה, אור החוכמה שמתגלה בפורים, שמוכיח שאפילו בתוך הכיסוי, אפילו בקוטנות אור, שאפשר להתבלבל ולחשוב שכביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אפילו שם הקדוש ברוך הוא בעצם מכוון ומנהל את העניינים. וזה בעצם המהלך של חודש אדר. גם את הקוטנות אור להפוך לאור. לראות שגם באור, גם במקום של האסתר הגמור, גם במקום החושך, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נוכח. וזה הבחינה של כל החודש, חודש אדר. וזה מתאים מאוד באמת לרעיון הזה של בגדי הכהונה, של הקוטנות אור. כל מה שדיברנו, בגדי שבת, בגדי אדם הראשון. שזה בעצם המשמעות של הבגדים, ביגוד כמגלה ולא כמכסה. ברוך השם, שנזכה.